colloque sur Manitou, il était interdit à Paris.
C'est vrai. Là. Shalom. Erev Tov. Chag Sameach. ערב יום כיפור, כן, ערב יום כיפור הוא חג. לא, לא, חג. חג, ויש לזה כמה הלכות אפילו. רגע, אנחנו נעשה עוד פעם. טוב. קהל קדוש, מאז שנה שעברה לא התראינו, אבל לא שכחנו אחד את השני, ואנחנו ממשיכים במסכת אבות. בפרק הרביעי, שלום נעמה, חזרת אלינו, סוף סוף, טוב. פרק רביעי במסכת אבות, אני משער שהביטוי משנה ג' תואם את רוב המהדורות. האם יש מישהו שאין לו ספר ורוצה ספר?
כן.
אז למה אתה לא מקבל? למה כל פעם אותו סיפור? הנה, יש פה ספרים, כמה שרוצים. לא חסרים. יש פה עוד, 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 הנה. אני רואה מכאן. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו... אה, זה פא פוסיב. פרק רביעי מש... לא. לא, לא, לא. המדיניות היא, בשיעור הזה, שלא מדברים על החגים. מדוע? משום שלאורך לוח השנה העברי יש המון חגים. ואם אנחנו כל פעם שיש חג נקדיש שיעור, לא נתקדם בחומר. שתיים, כבר בסרט הזה כבר ראינו, לפחות שנתיים אם לא יותר מזה, לימדתי שיעורים על החגים פה בפני הציבור, אז אנשים יעזבו את השיעור ואני ארגיש בודד. בסדר? טוב. פרק ד' משנה ג' הוא היה אומר... מי זה הוא? נו נו. זה שדיבר קודם, נכון. בן עזאי, נכון. הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד? לא זה לזלזל בכלום, כי לכל דבר יש עת ומקום. יותר נכון, יש שעה לכל אדם, יש מקום לכל דבר. כול קל, כול קל, תג'י יומו. זה לא קשור לזה בדיוק. אני אגיד לך, לא, אתה אומר דבר מעניין. כלומר, כל כלב יבוא יומו. כול קל, תג'י יומו. כן, זה נשמע קצת יפנית איך שאמרת את זה. אבל, לא, אבל זה מאוד מעניין, כי האמירה הזאת היא אמירה נקמנית. כלומר, אתה בא לומר, אל תפחד, תמיד כל אחד יחטוף מתי שהוא צריך לחטוף, משהו כזה.
יש כאלה שאומרים להפך.
כן,
חכה. יש כאלה שאומרים, אפילו אם אתה כלב, יהיה יום שאתה תהיה גדול.
אהה, נכון. כן, יש ביטוי בחז"ל כזה, תעלה בעידנה סגידלה. נכון?
בתרגום, מה זה?
השועל ביומו, בזמנו, תשתחווה לו. כן, כלומר, יש איזו אגדה כזאת, כמו משלי אזופוס, או לפונטן, שיש אצל החיות מלך. המלך של החיות זה האריה. אבל יש יום אחד בשנה שעושים כמין חג פורים כזה של הבעלי חיים, ואז השואל הוא מולך על החיות. ואז אפילו האריה בא ומשתחווה לו באותו יום. תעלה בידנה, סגיד לה. אבל עם כל העומק של החוכמה שבאמירות האלה, זה בכלל לא נראה שעל זה מדבר בן עזאי. כי הרי הוא אומר, אל תאיבז לכל דבר, או לכל אדם. זאת אומרת, אדרבה, זה לא ביטוי של זלזול, אלא זה ביטוי של כבוד. אל תזלזל בו. כן? אז לכן זה לא דומה לביטוי היפני היפה שאמרת, כול קל בג'יומו. כן. כן. עכשיו, אם כן, איך להבין את זה? אל תאיבז לכל אדם. אם אני אקח ברצינות את מה שנאמר כאן, זה עלול להתפרש כהשקפת פוסט-מודרניסטית במטבה. כלומר, יש מקום לכל דבר, יש נרטיב. ברגע שאמרת היום את המילה נרטיב, תירצת כל דבר. כן? למשל, הוא, הילד בבית ספר בשכם, אומר, צריך לשחוט את כל היהודים. אומר הסוציולוג, זה הנרטיב שלו.
מה זה המילה נרטיב?
נרטיב זה מילה בלועזית שמשמעותה סיפור. זה הסיפור שלו. כלומר, לכל אחד יש סיפור. כלומר, יום העצמאות והנקבה, הם נובעים משני נרטיבים שונים, שלכל אחד יש מקום. כן? זאת האמירה הפוסט-מודרניסטית המצויה. כן. למשל, היה איזה יהודי אחד דווקא שפיתח כיוון מחקרי בכיוון כזה, הוא המציא את האנתרופולוגיה. שמו היה קלוד לוי-שטראוס. כן, לוי-שטראוס. הוא בעצם זה שלימד את בני האדם לא לזלזל בשום תרבות. ולכן הוא חקר את כל התרבויות האפשריות, כל מה שעלה תחת ידו, כל שבט הכי נידח, הוא חקר את התרבות שלו ואת עולם האמונות שלו, בגלל שיש הרבה מאוד נרטיבים בעולם. יש רק תרבות אחת שהוא מעולם לא חקר, נחש איזו.
היהודית,
נכון. כלומר, זה מאוד מעניין, הוא היה יהודי, הוא נפטר בגיל 100 לפני שנה, פחות משנה אפילו, וזה הדבר היחיד שהוא מעולם לא דיבר עליו. למרות שהג'ינס, גם כן, של לוי שטראוס, זה המצאה יהודית. כן. אבל, דיווייס, כן. עכשיו, השאלה היא, האם בן עזאי לזה יתכוון? כלומר, כשהוא אומר, אין לך אדם שאין לו שעה. אין לך דבר שאין לו מקום. אז זה אומר שלכל יש מקום, לכל יש שעה. לא כתוב תכלית. כתוב שעה ומקום. אתם מבינים את השאלה שלי בכלל, או שאתם באו? לא, לא הבנת מה שאני שואל. אני רוצה להבין מה בן עזאי אומר. הוא אומר, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. אז לכל יש מקום, לכל יש שעה? אני יכול לקבל כל נרטיב? זו השאלה. זאת השאלה, כן? הנרטיב הנאצי, הוא קביל, לא קביל? זאת שאלה, כן? אם אתה אומר, אין לך דבר שאין לו מקום, אז כל דבר, אפילו המתואף ביותר, אנחנו ניתן לו מקום. מה אתה אומר? אתה היום מאוד שקט, השיעור לא חי. מה?
הוא מדבר פה על עובדות, הוא לא מדבר על מצב רצוי.
על עובדות? מה זאת אומרת?
העובדות הן שיש ילד בשכם שרוצה להשמיד את היהודים, ויש נאצים.
אז אל תזלזל בזה. אז אל תזלזל בזה, כי אתה צריך להיות מוכן. שוב, זו עמדה של התגוננות. כלומר, אתה פה בעצם בא לא לדבר על דבר בעצם כל כך חיובי, אלא זה עצה אסטרטגית. תשים לב שיש בעולם משוגעים, תשים לב שיש בעולם אנשים רעים, לכן תתכונן. כן? זה המשמעות של אל תהי בז. אז זאת אומרת, לכל דבר יש גרעין של אמת.
גם אם הוא בלתי צפוי, גם אם הוא קורה במפתיע.
מה אתה מתכוון?
זאת אומרת, גם אם קורה, אתה נמצא באיזושהי סיטואציה שלא חווית אותה קודם ולא צפית אותה מראש, והיא קורית, אתה צריך לקבל אותה כדבר שהוא כנראה צריך לקרות. איפשהו כמובן מאליו הוא.
אני לא בדיוק הבנתי מה שאתה אומר. אתה יכול להסביר לי קצת יותר? זאת אומרת, אני
הגעתי... אתה בוא מחשבות בלב איש, בצד השם איתן.
נו, ואז מה?
ואז מה?
אז זאת אומרת, יש כל מיני דברים שלא ציפית שיהיו להם משמעות, ופתאום מתברר שהם נזקקים. זאת אומרת, זה, אתה מזכיר לי כאן מדרש, המדרש של דוד המלך, ששאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד למה יש עכבישים, ומדוע יש משוגעים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני, בבוא הזמן אתה תבין למה. כן? ומה היה? הכביש? הציל אותו במערה, נכון? ששאול בא, ואז בא הכביש, בנה את הקורים שלו, טבע את הקורים, ואז שאול חשב שנף אחד שם, עזב. וגם השתגע כשהוא היה אצל אחיש, מלך גת. אז זאת אומרת שהוא היה צריך את זה. אז ככה אתה מבין, לכל דבר יש תפקיד. אפשרות מעניינת, זה קצת יותר, הייתי אומר, אופטימי מהדברים של זה, מה שאתה אומר. כן? אבל, אם ככה, לא הייתי כותב, אל תהי בז לכל אדם, אלא הכוונה, תדע לך שלכל אדם יש תפקיד או משהו כזה, לא יודע, כן?
כן, אבל הבז והמפליק זה הקצנה פה, מטריע לפני הקצנה שלו.
כן.
כלומר, אל... תיזהר מהקצנה.
תיזהר מהקצנה? איך אתה רואה את זה במילים האלה? אתה יודע מה, אני בהלם, אני לא מצליח לקרוא את זה ככה במשנה.
אל תהיה בז לכל אדם.
אל תהיה בז, למה זה קיצוני?
מכיוון שזה מגיע מיהירות. אם אתה בז לכל אדם, זה מה שאתה יהיר מאוד.
אם אני בז לכל אדם...
זה מה שאתה שם את עצמך מעל כולם.
מעל כולם.
אפשר להמשיך את הכיוון הזה, כי זה באמת העניין של לבמי המיקוד. המיקוד הוא... באדם, אם אתה אומר בכל דבר יש תפקיד, המיקוד הוא לא בבן אדם. פה יש הנחיה לכל אחד איך לנהוג.
כן, אני מבין. כלומר, מה שהידיד של ידידנו כאן אומר, שזה הנחיה מוסרית. בוז והפלגה הם מידות רעות.
מה זה הפלגה?
הפלגה להרחיק, זה שטויות. להפליג, כלומר שאונייה מתרחקת, אז היא מפליגה. אז אל תרחיק שום דבר. כן, זאת אומרת, לפי דבריך, מדובר פה על מידה בנפש. תכבד את האנשים, אל תזלזל באנשים. ולמה שאני לא אזלזל באמת? כי, איך אתה מבין את זה? כי אין לך דבר שאין לו...
כל אחד יש את הייחודיות שלו, את הערך שלו.
רגע, אני רוצה להבין את זה במילים. אין לך דבר שאין לו מקום. איך אתה מבין את זה?
לצורך העניין, אני מסביר את זה בפשט, אז אתה יכול לפגוע באיזה בן אדם. כמו אותו סיפור של
הרי,
זה יכול לחזור
לך
כל
שנה-שנתיים
שתזדקק
לצורך העניין. אבל אני הבנתי, כתוב כאן לך דבר שאין לו מקום. לא כתוב מה שאתה אומר.
אולי הוא מדבר לך על הקדוש ברוך הוא.
הייתי מבין אולי אם היית אומר, אין לך אדם שאין לו שעה. אבל אין לך דבר שאין לו מקום, מה זה קשור עם מה שאמרת?
מה, שאין לו מקום?
כן, אני פשוט, אני משתדל שאנחנו לומדים את המשנה, לדעת מה המשנה אומרת. כן? המשנה אומרת, אין לך דבר... שאין לו מקום. מה זה האמירה הזאת?
זה בריאה להרמוניה בעולם.
הרמוניה?
כן.
מה אמר שזה הרמוניה?
שכל דבר מתאים לכל דבר בעולם.
איפה זה כתוב? איפה זה כתוב מה שאתה אומר?
אין לך דבר שאין לו מקום.
אז מה זה הרמוניה? יכול להיות שזה עולם ג'י זה הרמוני. מי אמר שהעולם הוא הרמוני?
אז הם לא יסתדרו ביחד.
לא יסתדרו, אבל לכל דבר יש מקום.
אולי הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא.
אולי אין לך דבר שאין לו מקום. אז איך אתה מבין? רגע, 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 אני רוצה לדון בהצעה שלך. אתה אומר שכתוב אין לך דבר שאין לו מקום, כלומר אין דבר שאין לו אלוהים. כי המקום נקרא, זה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, זה התכוונת?
לא, הכוונה היא, לפי דעתי פה, שבעצם הקדוש ברוך הוא שותל דברים בעולם, ואין לו מקום, כאילו הוא לא יכול להיות משהו רע, אם זה משהו
טוב. רבנתי. הקדוש
קצת דומה למה שרבי נחמן אומר, לכל עשב ועשב יש ניגון מיוחד לשם.
לכל עשב יש ניגון, נו, ו...
כלומר שכל דבר שמקיים בעולם, כנראה שהוא פרי התור של הקדוש ברוך הוא, ויש לו איזה...
גם שטויות? גם שטויות. זאת אומרת, יש דברים שהם שטויות, אף על פי כן אל תזלזל בשטויות. למה שאני לא אזלזל בשטויות? למשל, מישהו אומר, טוב, שטויות יש לי הרבה, ברדיו אני שומע כל יום. טוב, לא נגיד, שלא נכנס לפוליטיקה, אבל...
למה משנה שאתה? לא חייבים לפוליטיקה,
אפשר
סתם
שטויות.
שטויות של רדיו, בסדר.
אני יודע. יש אנשים שאומרים, ראיתי חייזרים. למה זה תמיד בהרצליה פיתוח שרואים חייזרים? אני לא יודע.
אבל...
בגבעת שקמונה, כן, אז אתה אומר, אז זה נראה לי שטויות, אתה אומר לו, אל תזלזל, למה שאני לא אזלזל, אם זה שטויות? אחד אומר, למשל, כדאי להשקיע במניות של, אני לא יודע מה, של הבנק האיראני.
ITB, ITB.
מה?
ITB.
אולי מכיוון שהאמת שלך זה לא האמת של אותו בן אדם שראה או שלך.
אז מה שאתה אומר, האמת שלי זה לא האמת שלו, ואז מה, לכל אמת יש מקום? זאת אומרת, לפי דבריך, גם לנאצים יש מקום. זאת אומרת, יש דעה שאומרת שצריך להשמיד את כל היהודים כי הם הסרטן... רגע, אני באמצע משפט. אתה אומר ככה, יש אדם שאומר, היהודים הם סרטן, וכל זמן שלא השמדנו עד אחרון היהודים, העולם רע, ולכן צריך להשמיד את כל היהודים. לפי דבריך, יש לזה מקום.
ברמת העיקרון, כן.
איך? תסביר לי.
מכיוון שזו, תראה, אף אחד אין לו ידיעה על האמת. אף אחד לא יודע מה האמת.
זה לא מה שכתוב כאן.
לא.
לא כתוב כאן שאתה לא יודע מה האמת. זה לא מה שכתוב.
מה שהוא אומר זה ש... אני חושב שהוא אומר שאין לך אדם, שאין לו שעה, הוא מדבר פה על זמן, ואין לך דבר שאין לו מקום, הוא מדבר על סיבה. זאת אומרת שיש זמן ויש סיבה.
איפה כתוב סיבה פה? כתוב
מקום. זה סיבה. ואין לך דבר שאין לו מקום, זה מלך הדבר שאין
לו מקום. נגיד שאתה צודק, אני רוצה להבין משהו. האם כתוב במשפט הזה, אף אחד לא יודע את האמת?
לא,
זהו. אז אל תכניס דברים שבהשקפת העולם שאתה הוגה, בהבנת השקפת עולמו של בן עזאי. בן עזאי אומר משהו. אנחנו צריכים להבין מה הוא רוצה לומר.
איך אני יכול לדעת מה הוא אומר? אני יכול להתחיל...
אם אי אפשר היה לדעת מה הוא אומר, אז הוא לא היה כותב שום דבר. אדם לא כותב סתם משפטים לא על מנת שנבין אותם. ברור, כשמישהו כותב משהו, אנחנו צריכים להתרגל לזה. מישהו כותב משהו, הוא כותב מתוך הנחה שיבינו את מה שהוא אומר. מאחר והאיש שכתב את זה הוא חכם, אני מניח שהוא חושב שיש לי הכלים להבין את מה שהוא אומר. אז לכן, אל תאמר איך אפשר להבין מה שהוא אומר. פשוט, יש דרך לדעת מה שהוא אומר. מה הדרך? איך אפשר לדעת מה בן עזאי אומר? איך אפשר לדעת?
שואלים את הרב.
לא.
אבל לא, הוא לא נותן את התשובה.
אני שואל אותך, למשל, אם אני רוצה לדעת, למשל, יוחאי, פה הבחור הזה יושב כאן, קוראים לו יוחאי. אם אני רוצה לדעת מה הוא חושב על נושא כלשהו, מה אני צריך לעשות?
לשאול אותו.
אם אני רוצה לדעת, תענה לי בבקשה.
כן, אבל בן
עזאי... לא, לא, לא. אני רוצה שתענה כשאני שואל אותך. זה נימוס מחייב. האם אני רוצה לדעת מה יוחאי חושב על משהו? מה אני צריך לעשות?
לשאול
אותו, יפה. עכשיו נגיד שיוחאי לא נמצא כאן, אבל הוא כתב את מה שהוא חושב על נייר. מה אני צריך לעשות כדי לדעת מה הוא חושב?
או לנסות להבין את מה שהוא כתב, או להתקשר אליו.
נגיד הוא לא עונה לטלפון. הוא לא זמין.
אבל הוא... לקרוא את
התקשור כתב. יפה! גאוני. זאת אומרת, מה שאתה אומר, בוא נראה עד הסוף מה שאתה אומר. כדי להבין את מה שהטקסט אומר, צריך לקרוא אותו. יפה, אבל עד עכשיו לא אמרת את זה. כלומר, מה שאני רוצה... לא, 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 לא. אני אסביר למה אני חושב. למה אני חותר. אל תיקח את זה אישית, אני רוצה שתבין פה שיטת לימוד. יש לכל אחד מאיתנו מלא מלא מחשבות על העולם, ומה צריך להיות, ומה ראוי, ומה טוב, ומה רע. בסדר? זה גורם לנו, שכשאנחנו קוראים איזשהו טקסט, שאנחנו משוחדים, וחושבים שהטקסט אומר את מה שאנחנו חושבים. ברור? למשל, דוגמה לדבר. אתה אמרת, אף אחד לא יודע מה האמת. זאת השקפתך. השאלה האם זאת השקפתו של בן עזאי. בן עזאי לא אמר את זה. ברור? ולכן מה שמעניין אותי זה לא מה שאתה חושב, למרות שאתה אדם מאוד מעניין. אבל אני בשלב הזה רוצה לדעת מה בן עזאי אומר. כדי לדעת מה בן עזאי אומר, אני צריך לקרוא את בן עזאי. בסדר? אז בואו נראה מה הוא אומר. בסדר? אז אני חוזר עכשיו עוד פעם, בתקווה שנגיע למשהו. על המשפט...
כל מה שנאמר עד עכשיו זה לא בכיוון?
אני לא יודע. יש לי אותם כלים שיש לך. רק יש דבר אחד שאני למדתי, זה לנסות להבין מה כתוב. בואו נראה. והרבה דברים נאמרו פה, שחלקם אני חושב שזה באמת זה דברי בן עזאי, וחלקם לדעתי הם בכלל הם שום קשר עם מה שבן עזאי אומר. עכשיו אני רוצה לדעת מה בן עזאי אומר. בואו נראה. עוד פעם. הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. כלומר, אל תגיד, אל תזלזל בשום דבר, בשום אדם, בשום דבר. למה? שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. שאני רוצה. מפליג פירושו להרחיק. למשל, כמו שיש אונייה שמפליגה בים, הכוונה שהיא מתרחקת. אז להפליג דבר, הכוונה להגיד, זה שטויות, להרחיק אותו. יש לי גם טעם של דז'ה וו באמירה הזאת. מה?
להפליג זה יכול להתפרש כמפליג
במשמעות של דבר. אתה אומר, מפליג, הכוונה להגדיל את המשמעות של הדבר. אבל אז תצטרך להסביר לי איך זה מסתדר עם המשפט שאין לך דבר שאין לו מקום. הרי הוא מסביר, למה אל תפליג לכל דבר שאין לך דבר, שאין לו מקום? לפי דבריך...
אתה יכול להפליג גם במשהו, בתחושה רעה שיש לך.
אבל אמרת, אבל איך...
שתדרג שלא יקרה משהו שאתה רוצה שיקרה, אבל בסופו של דבר, לכל דבר יש מקום, אז זה יקרה
בסופו של דבר. אז הוא יקרה, אז למה שאני לא אפליג? לפי דבריך שלהפליג הכוונה להגדיל.
כן, נראה שאחת הרגע, זה לא הזמן שזה
מאוד טוב. אז כלומר, כי זה לא הזמן שלו? כי זה לא המקום שלו?
או לא הזמן, לא המקום.
אבל זה לא מה שכתוב. הוא לא אומר כי עוד לא הגיע זמנו, לא הגיע מקומו. אם זה מה שהוא היה אומר, הייתי מקבל את דבריך, אבל זה לא מה שכתוב.
אבל אם הוא חושב שאין לך דבר שלו במקום, אז כרגע שכרגע, הוא לא נמצא במקום.
למה לא? אולי זה דווקא הוא במקום שלו. אז לכן, אם הוא אולי במקום שלו, אז אני כן אפליג אותו, לפי דבריך.
רגע, זה משפט מאוד אקולוגי.
אתה מבין מה שאני אומר?
לא מסכים למה אחר.
למה אתה לא מסכים? בוא נבדוק. למה אתה לא מסכים מה שאני אומר? אני אומר, זה מאוד הגיוני הרי.
בעיניי, אל תהיה בז לכל אדם, ואל תהיה מפליג לכל דבר, זה שני הפרחים.
אז זה שני הפרחים. אז בוא נראה. אז אתה אומר ככה. אל תהיה בז לכל אדם, זה להקטין את הדבר. אל תהיה מפליג לכל דבר, זה להגדיל את הדבר.
להגזים אותו.
עכשיו, אם נגיד שזה כדבריך, אתה צריך להסביר לי איך זה מסתדר עם ההמשך. שאין לך דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואז זה בא להסביר מדוע לא לזלזל בו, ואין לך דבר שאין לו מקום, לכן אל תגזים אותו. לא מסתדר. אז סימן, אתה כן מסכים איתי אם כן שדבריך לא נכונים.
כרגע כנראה זה לא.
טוב, בסדר.
אני חושב שלסוף המשפט יש משמעות אקולוגית.
משמעות אקולוגית, וואלה, נו.
אל תזלזל בשום דבר ואל תזרוק דברים לפח סתם.
זה המשמעות.
תנסה למצוא להם שימוש. תמחזר, תשתמש.
אני מתפעל מהמקוריות. אתה אומר בעצם שאל תגיד, יש לך איזה מברג ישן שכבר לא מסוגל להבריג שום דבר, אל תזרוק אותו, כי אין לך דבר שלו מקום, והמקום שלו בטח לא בפח, אלא אצלך במחסן, נכון? אולי יום אחד זה ישמש לך כטיליון, אני יודע, משהו, כן? אולי זה ישווה הרבה כסף, ככה אתה אומר, ככה אתה אומר, בעצם בן עזאי היה חשוב לו בעצם ללמד אותנו כיצד לסדר את החפצים בבית.
כן, ההפך מאמריקאים, האמריקאים משתמשים זוכים.
אז אתה אומר, כל דבר יש לו מקום. ועל מה אם, אז אין לך, אבל אל תבז לכל אדם. גם האדם נכנס למחסן שלך? כן, מה? לא, זה בארמית. תפליג, כן, יש בזה משהו, אבל בעברית, מדבר על בעברית, לא בארמית. טוב, כן, בבקשה. אני מתפלא, אגב, תדעו לכם שהמשנה אומרת דברים כל כך ברורים, שזה מדהים איך שאנחנו לא רוצים לראות מה היא אומרת. כן, מה אתה אומר?
אני חושבת שזה כשאתה נפגש בערימה של שטויות,
כן,
אז תדע לך שבתוך הערימה של השטויות יש ודאי משהו שהוא נכון.
אבל יש דברים שהם לא נכונים.
יש הדברים לא נכונים כשאתה בולע את כל הערימה של השטויות, אז הם לא נכונים.
רגע, אז אני הבנתי מה שאתה אומר, אז אני רוצה להבין אותך עד הסוף. אתה אומר ככה, יש ערימה של שטויות, בתוך הערימה, אל תזרוק את כולה, למה? כי בתוכה יש דברים עיקריים, נכון? ככה אתה אומר?
לפעמים, מסתבר שיש בתוך הערימה
הזאת, בתוך הערימה הזאת, יש דברים. רגע, אני מנסה עכשיו להבין אותו. לא, לא, אבל אני מנסה להבין אותו. כן, אתה אומר, בתוך הערימה של השטויות יש בוודאי דברים טובים, לכן אל תזרוק את כל הערימה, בגלל ששם יש דברים טובים.
כן.
לפי ההסבר שלך, יש גם דברים לא טובים שצריך לזרוק.
נכון.
נכון. האם זה מתאים למה שנאמר כאן, אין לך דבר שאין לו מקום? המשפט פה הוא טוטלי.
בתוך ערימת השטויות יש דבר שיש לו מקום.
אבל זה לא מה שכתוב. תסתכל טוב טוב, כשאנחנו רוצים לדעת מה טקסט אומר, מה אנחנו צריכים לעשות?
לקרוא
את מה? את הטקסט עצמו, נכון? האם הטקסט אמר, יש שם דבר שיש לו מקום? או שמה הטקסט אומר משהו הרבה יותר טוטלי? אין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת שלפי דבריך, לפי מה שכתוב כאן, כל הערימה צריך לשמור. שום דבר לא לזרוק. אז זה לא מתאים למה שאמרת. מה שאמרת אולי הוא נכון מצד עצמו, אבל זה לא מה שהטקסט אומר. כן, בבקשה. איילה לא דיברה עד עכשיו, נו.
מה שאני חושבת פשוט זה העניין של חוזרים לקדוש ברוך הוא, שאין שום דבר שמיותר, הקדוש ברוך הוא.
כלומר, את אומרת שלכל יש תפקיד.
יש, יותר מזה, זה הכל. זה הכל. כן. זה גם בני אדם, וגם חפצים,
נכון? כן, זה מתחיל להיות מעניין מה שאת אומרת. רק רגע, רגע, תשמעו מה שאיילה אומרת. איילה אומרת משהו שמתחיל למצוא חן בעיניי. שלום דוקטור אבו לפיה. אתה יכול לשבת. אבל למה שלא תשב? יש פה כיסאות. הנה, יש הרימה של כיסאות שם, ליד ה... טוב, איך שאתה רוצה. אז איפה היינו? כן, את אומרת, אין לך דבר שאינו מקום. תראו, איילה היא אישה מאמינה מאוד. מה היא אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, מסקנה, לכל יש משמעות. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא בורא סתם. בסדר? זה מה שאת אומרת?
זה הרמוניה.
אז יש לי שאלה.
הרמוניה. תפקיד.
תפקיד, היא אומרת. היא לא אומרת הרמוניה. אתה אמרת הרמוניה, איילה היא יותר זהירה ממך, והיא אמרה שלכל יש תפקיד. עכשיו, יש לי שאלה. אם זה נכון מה שאת אומרת, אז יוצא ש... אם אני נותן משמעות לכל, אז כל דבר הוא בסדר. הטוב, הרע, אנחנו כאן... אנחנו עכשיו נותנים כאן מקום לכל נרטיב, כולל הנרטיב הציוני.
אבל כן, זה נכון. כי אם אנחנו מסתכלים בראייה כוללת, הכל לטובה, אתם לא
רואים. ראה, אבל אם זה נכון.
אבל לא אומר שהכל טוב.
את אמרת שלכל יש תפקיד.
נכון.
כן.
אנחנו רואים את זה כמו מיוסף הצדיק, נכון? כשנפגש עם האחים, אז הוא אומר, אתם חשבתם לרעה, אבל הקדוש ברוך הוא חשב את זה לטובה, הוא יהיה לי תפקיד, יהיה לכם תפקיד מסוים. עכשיו, זה לא נכנסים לעניין של גנג לאדם, יש בחירה וכו' וכו'. מצד האמת, מה שאני רואה.
זה מתחיל להיות מעניין. אנחנו עוד מעט נשתמש בדברים שלך. רק רגע, יש פה יונתן, הוא לא פתח את ה... יש תמיד יתרון לאלה שעוד לא התערבו, יש להם קדימה, בבקשה. אהה, זה יפה. זאת אומרת, אתה אומר ביחס של תפיסה של קלקול ותיקון.
יש קלקול, אבל בעיניי גם הרגע של הקלקול הוא לא פחות קדוש מהרגע של הקלקול.
זה מאוד מעניין. רגע, רגע. אתה אמרת פה שני דברים. מצד אחד אמרת דבר שמצא חן בעיניי, אחר כך משהו שלא מצא חן בעיניי. אני אסביר, לא, לא. לא. נגיד לך יותר מזה. אמרת שני סוגי שיח שונים זה מזה. בשיח הראשון אתה אומר ככה, אל תיבז לכל דבר, משמע שהיה מקום לבוז, בגלל שזה מקולקל. אבל כיוון שזה עתיד להתקן, אז אל תבוז גם עכשיו, כי זה יתוקן. בתפיסה הראשונה שלך, אתה אומר שיש דירוג בעולם בדרגות של קדושה, בין המצב המקולקל למצב המתוקן. אחר כך אתה אומר לי, לא, בעצם הכל בסדר. אז אני שואל אותך, אם זה נכון, אז למה לתקן בכלל?
זאת אומרת,
כן, אבל אתה אמרת שהקלקול הוא לא פחות קדוש מהתיקון. אני מאוד נזהר מדברים כאלה, למרות שזה לא רחוק מדברי בן עזאי. לכן דברי בן עזאי הם הייתי אומר קיצוניים מאוד, הם קרובים למה שאתה אומר. בן עזאי אומר לנו שלכל דבר יש משמעות. זה מזעזע, אם חושבים את זה עד הסוף זה מזעזע. כן, בבקשה.
נראה לי שזה באותו קו, אולי זה מזעזע, אבל לדעתי זה לא מזעזע, זה מדהים. זה מדהים ההסתכלות המכבדת. זה לא אומר שאתה מקבל...
בורגנים שבעים שכמותכם.
זה לא אומר שאתה מקבל כל דבר. אתה לא מקבל, אתה לא יכול לקבל את כל הרמת השטויות, או את הדברים הקשים, או את ה...
למה שאני לא אקבל? הרי כתוב על תהי בז.
לא, אז לא. יש הבדל בין לא לבוז ובין לקבל בשתי ידיים. יש לך יחס שהוא אמצעי לעניין הזה. אתה לא צריך לא לבוז, זאת אומרת לא לבטל, ואתה לא צריך לקבל. אתה יכול להתייחס לזה ולהגיד, אני את זה לא מקבל.
איך אני יכול לקבל? כתוב, צריך לקבל הכל פה.
לא.
אל תהי בז לכל דבר.
לא, זה לא, אתה לא צריך לקבל, אתה לא צריך לאמץ את זה ולהגיד, כן, זה נכון. אתה יכול להתייחס לזה בצורה של, זה לא נכון, או זה דבר שאני מתנגד לו, זה דבר שהוא דרוש תיקון, אבל בדיוק הדברים האלה שדורשים תיקון הם, ברגע שאתה מזהה את זה, אז אוקיי, אז עכשיו יש מה לעשות ומה לתקן, אז יש לזה מקום.
ברגע שאני אמרתי שדבר צריך תיקון, אני אמרתי שאני בז לו. אם אני אומר, זה צריך תיקון, מה?
אני אומרת, הוא מקולקל.
הוא מקולקל, מקולקל. רגע. קלקול זה סוג של גריעות, לא?
כן.
גריעות זה בוז.
לא נכון, זה השאלה.
למה לא?
כי אתה לוקח את זה עוד צעד אחד יותר מדי.
למה? מה זה? אולי תסבירי לי, סליחה, נעמה. מה זה לבוז?
לבוז זה לבטל. אני לא חושבת שצריך לבטל.
את הקלקול? למה?
בגלל שיש לו, באמת יש לו תפקיד.
יש תפקיד לקלקול.
כן.
יפה. כן, זה מתחיל להיות מעניין. אנחנו הולכים ומתקרבים אל דברי בן עזאי. כן, בבקשה, דבר.
אין פה עניין של בכלל ערכי, חיובי או שלילי. אם זה ניקח גרף, אז יש פה ציר. פלוס, מינוס. יש לכל דבר מקום.
נכון.
קיים, גם הוא נמצא. עכשיו, זה לא עניין ערכי, הוא לא מתייחס לעניין ערכי.
למה? בסדר, לבוז? לבוז עניין ערכי?
נכון, אוקיי.
לבוז, לבוז הוא להפליג, זה עניין ערכי.
מינוס שתיים, אני לא בז.
נכון.
כן,
אבל אתה מניח שבן עזאי לא היה כותב דברים בנאליים. כלומר, בן עזאי לא יגיד לי לא לבוז למינוס 2. מסיבה פשוטה, מינוס 2 הוא לא יכול להיות נושא של בוז. ולכן, אם בן עזאי אמר אל תבוז, הוא אמר את זה על דברים שהיה מקום לחשוב שצריך לבוז להם. נכון?
נכון.
לכן הוא פה, אפשר לומר, בן עזאי נתון בעולם ערכי. אנחנו הולכים ומתקרבים, אתם רואים? בהתחלה אני נותן לכולם להשתולל, אבל לאט לאט אנחנו מתקרבים לאיזושהי הבנה של המשנה.
הבנתי ממך שמילת המפתח פה היא תפקיד, וזה הזכרת.
יש בזה משהו, אבל אני רוצה פה... אתה מבין מה שאני
אומר? שילוב של שניהם.
שילוב של מה?
של גם הדברים שראויים לבוז וגם לא מה שלא
ראויים. איפה ראית שהוא מדבר על הדברים הלא ראויים לבוז? הוא פה מדבר... זאת אומרת שלמרות שהיה מקום לבוז לאדם הזה, אז אם כן הוא מדבר על דברים שראויים לבוז, לבוז ושבח. רגע, אבל הוא מדבר בן עזאי על דברים הראויים לבוז ושבח. הוא לא מדבר על דברים שמחוץ לנושא. ברור? כלומר, הוא לא אמר לך אל תבוז לכוכב סיריוס. כי כוכב סיריוס אין מה לשבח אותו, ואין גם מה לבוז לו. נכון. אז ברור שבן עזאי דיבר בעולם המוסרי. ואז השאלה, האם אנחנו מקבלים בדברי ידידנו, איך קוראים לך?
ישי.
לישי. האם אנחנו מקבלים את דברי לישי, שאומר שמדובר על הנחיה מוסרית, לא להרגיש רגש, רגש של התנשאות כלפי אחרים, או שמה יש פה השקפת עולם ביחס לדברים שנראים בזויים, שיש להם כן מקום. בסדר? בבקשה. למה? עד רבה, אם יש משמעות, למה יש איזילות?
לא, אבל הבוס נובע מזה שאתה כבר אין לך את הערך לזה. יש הרבה אנשים משחקים לאדם, כל אחד יש לו פרוט, אז פתאום אתה מתחיל כבר לא להעריך את זה מספיק. כאילו, זה הדרך
ההגזמה. לעומת זאת, חפצים, פתאום אתה מפנה המון משמעות ומפליג את הערך שלו. אבל כתוב גם דבר וגם אדם, שימו לב. כתוב, אל תהי בז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר. זאת אומרת, פה מדובר גם על אנשים וגם על חפצים. אם כבר, אנחנו מדבר דבר במובן של חפץ.
אדם זה כל העולם או רק ישראל?
לא יודע.
לא,
אני יודע, אני יודע דבר אחד, שאדם זה לא פרה. זה בטוח. כן? בבקשה.
הרבה פעמים יוצא שכשאנחנו רואים איזושהי משהו אנטיתזה למה שאנחנו מאמינים, זה גורם לדברים שלנו להתבהר, להתחזק.
את אומרת, כדאי ללמוד כל דבר, כי זה מבאר גם את האמונה שלי. אבל למה שאני לא אבוז? זאת אומרת, אם אני אומר, אמרתי אמת. נגיד, אני סבור שהארץ כדורית. בא מישהו ואומר, זה שטויות, הארץ היא לא כדורית, היא ישרה. פלטה. קראתי את זה באיזה עיתון לילדים, ושם היה כתוב שהארץ היא פלטה. בסדר? עכשיו, את אומרת, זה טוב לקרוא את זה, כי ככה אני אוכל לבאר לעצמי למה הארץ היא באמת כדורית. אבל למה שאני לא אבוז לדעה? כלומר, הדעה היא בזויה, מצד היותה לא נכונה. מבינה מה שאני אומר? טוב, אולי הגיע הזמן שאנחנו נקרא את דברי בן עזאי, ונבין מה הוא אומר. טוב. נו, את יודעת שכל שאלה או כל הערה זה עיכוב של בירור האמת. בבקשה. מה עולה לה?
אני רוצה לשמוע מה אתה
רוצה. אני יודע שאת רוצה, נכון? אבל הוא לא רוצה שתשמיע. בבקשה.
אני באמת לא מבין איך אפשר להגיד מה שאומר, שיש כל כך הרבה דברים שראו לך
לזה. נכון, הנה. אז בשבילך בן עזאי קטן. יפה. נכון, נכון. יש דברים רעים מאוד, בזויים מאוד בעולם, ולכן היה ראוי לבוז להם, וכן. אז למה אל תבוז לכל דבר? זה באמת, הנה. אז אולי נקרא את דברי בן עזאי בשלמותה.
אולי הוא טעה.
יכול להיות שהוא טעה. אבל קודם כל לדעת מה הוא אומר. בסדר? זאת אומרת, אני מוכן אחר כך לקיים דיון. האם בן עזאי צודק או לא? אבל אני לא יכול לקיים דיון כזה, כל זאת שאני לא יודע מה בן עזאי אומר. אז בוא נראה מה הוא אומר. הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אנחנו כל הזמן התרכזנו, בהשתוללות הרבתי שאני ארגנתי כאן, אנחנו התרכזנו בחלק הראשון של המשנה, ולא שמנו לב שיש סוף למשנה. שאין לך דבר שאין לו שעה, ואין לך, אדם שלא שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. זה אומר שמתי לא צריך לבוז לאדם, כשמצאת לו את השעה שלו. מתי לא צריך לבוז לכל דבר? כשהוא במקום שלו. כלומר, כל דבר, כל מחשבה, אפילו היותר מזעזעת בעולם, יש לה מקום, וכשהיא מחוץ למקומה, צריכה להיות בזויה. מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, מה?
שאלת על בין מחברך,
זה כדי שאתה? לא, זה בכלל לא שהתכוונתי. שים לב שגם כשאני אומר משהו, צריך להבין מה אני אומר. כן, אני חוזר לדבר. בן עזאי אומר, אני אביא דוגמאות עוד מעט, אבל קודם כל להבין את העיקרון. כל דבר יש לו מקום, אם אתה יודע את מקומו. ברגע שהדבר נמצא מחוץ למקומו, הוא זוועה. אני אביא לכם דוגמה פשוטה ביותר.
מה זה מקום?
אני אסביר בדיוק.
גלגל שיניים בשעון.
אני רוצה להסביר. כן? נביא קודם כל דוגמה פשוטה. משקפיים זה דבר טוב?
כן, לא טוב.
זה דבר טוב, נכון? כשזה על האף מול העיניים.
אם יושבים עליו זה לא טוב.
אבל אם יושבים עליו, זה לא במקום. זה אפילו מטרד, נכון? זאת אומרת שהדבר יש לו מקום, רק אתה צריך למצוא את מקומו. עכשיו בואו נעביר את זה לדברים יותר מעניקים. דעות. יש בעולם הרבה מאוד דעות. עכשיו הדעות האלה, תמיד אנחנו רואים, הדעה הזאת נכונה, הדעה הזאת לא נכונה. מה שאומר לך בנזאי, הדעה הלא נכונה, שהבחנת אותה כלא נכונה, היא לא נכונה במציאות מסוימת, כי היא לא במקומה, אבל במקום אחר יש לה מקום.
הוצאה מהקונטקסט.
הוצאה מהקונטקסט.
במציאות מסוימת שלך?
לא, לא שלי. למה אני אכניס את זה לשני? אני אביא דוגמה, ואז הדברים יהיו ברורים לחלוטין.
להגיד דבר כזה, אבל
יש
איזשהו קריטריון שעלוקים אתה קובע.
יפה! אתה אומר דבר ענק, שבעצם בנזאי הוא ממש לא פוסט-מודרניסט. בנזאי חושב שיש סרגל שעל פיו אנחנו יכולים לקבוע מה מקומה של כל דעה. זה ההפך של הפוסט-מודרניזם. עכשיו אני רוצה להסביר, אני רוצה להגיד דוגמה, אם תרשו לי, אני מנסה כבר פעם שלישית להגיד את הדוגמה. כן? למשל, הייתה עיר שהתורה מדברת עליה, העיר סדום. בסדום הייתה השקפת עולם מיוחדת במינה. והיא שאסור לתת צדקה. נכון?
קפיטליסטי.
לא, הקפיטליסט הוא לא נגד מתן צדקה. ממש לא. היה חוק בסדום, לפי שהמדרשים קוראים את הפסוקים, שאסר על פי חקיקה וענישה לתת צדקה לעניים. עכשיו אני רוצה להבין, מה קרה, מה עבר להם בראש? כלומר, צריך להיות לגמרי מעוות כדי שהחוק, כלומר, אתה יכול להגיד, אנחנו לא דואגים לנו, החלטה אסטרטגית. אבל שיהיה חוק שיאסור את זה, צריכה להיות איזושהי חשיבה אידיאולוגית מאחורי זה, נכון? מה החשיבה האידיאולוגית? פשוט מאוד. מה אנחנו יודעים על סדום לפי המסופר בתורה?
היו עשירים.
שהם היו עשירים. למה הם היו עשירים? כי זה היה מקום עם השקיה חבל על הזמן, אקלים מתאים שאין כמו, זה בעצם אחד המקומות העשירים על פני כדור הארץ.
היו שם סמים.
היו שם סמים ועוד כמה דברים. אתה רוצה להגיד עוד משהו?
למשל המצרים השתמשו בחומר חניקה.
אתה רוצה להוסיף עוד משהו? כי אני רוצה להוסיף לגמור את הרשימה כדי שאני אוכל להמשיך. עכשיו, אם ככה, בסדום אין עניים. אז בכלל למה צריך חוק שאוסר לתת צדקה לעניים? הרי אין עניים לסדום. תחשבו עד הסוף.
יכולים להגיע לשם.
יכולים להגיע מבחוץ. יפה. אז זאת אומרת, החוק אוסר לטפל בעוברי אורח. אבל לאנשי סדום עצמם יש הכל. עכשיו, מה זה עולם שבו לא חסר שום דבר? איך אנחנו קוראים לזה בעולם המחשבה היהודית? עולם שבו הכל בסדר.
גן
עדן, ימות המשיח. עכשיו, בימות המשיח, כשהכל בסדר, יש צדקה?
לא צריך.
אז באמת יפסיקו לתת צדקה, כשלא יהיה צורך לתת צדקה. כלומר, הצדקה זה בגלל שהעולם חסר, ואז אני בא להשלים מה שחסר בעולם. אבל כשלא יהיה חסר שום דבר, לא תהיה צדקה. כלומר, העולם של ימות המשיח מתנהג ממש כמו סדום. אבל בסדום הם חיו בעולם שעוד לא הגיע לימות המשיח. אבל הם חוו באופן אינטואיטיבי חוויה הדומה לימות המשיח. נולד בסדום הרעיון של עולם אידיאלי. ואז הם פיתחו אידיאולוגיה של עולם אידיאלי. הם החליטו על ידי הוועדה המרכזת של המפלגה שהעולם אידיאלי. זאת אומרת, הם היו משיחיים. אבל יש רק בעיה, שכולם יודעים שמחוץ לסדום זה עוד לא כך. אז אנחנו נעשה כאילו שזה לא קיים. אנחנו נאסור על ידי חוק את ההתייחסות לשאר העולם, כדי שאנחנו נשאר בעולם אידיאלי. אז הדבר הזה, במילים אחרות, זה החברה שהולידה בעולם את הרעיון המשיחי, סדום. לכן לא בכדי, דוד המלך בא משם. כן? בספר תהילים נאמר, מצאתי דוד עבדי, מצאתי סימן שהוא היה אבוד. אומר המדרש, איפה מצאתי אותו? בסדום, הוא היה שם. כלומר, הרעיון של דוד המלך, השושלת המשיחית, זה מתחיל משם. אבל זה לא היה במקום. כיוון שזה לא היה במקום, זה הפך לתועבה הגדולה ביותר על בני כדור הארץ. ולכן סדום הושמדה. אז זה בדיוק מה שאומר לך בן עזאי. אתה רוצה להבין מה זה סדום? אל תזלל, אל תגיד שאנשי סדום הם מטומטמים או שהם רשעים. למרות שהם היו מטומטמים או רשעים. אבל אתה צריך להבין מאיפה זה בא, מאיזה מקום זה בא. ותדע לך שההתנהגות הסדומית יש לה מקום בעולם מתוקן. מובן? כן.
יש משמעות להליכה פה, כי אם היה כתוב אין אדם שאין לו שעה, זה היה לכאורה אותו דבר. היה לך, אין לך.
המילה לך.
יש לו איזושהי תוספת...
יכול להיות, אני לא יודע. אני לא יודע, אתה יודע. עכשיו זה מובן? זה דוגמה. ולכן אפשר להבין הרבה מאוד דברים, מה דוחף אנשים לדעות מטופשות. הדעות המטופשות הן דעות נכונות שיצאו ממקומן. כן, בבקשה. את? היטלר? בוודאי. הוא אדם שרצה גבורה, לא רצה חולשה. הוא זיהה במוסר מה שמחליש את הגבורה. והוא זיהה ביהודים את מקור המוסר. מסקנה, היהודים מחלישים את האדם. מובן?
אבל מה טוב פה?
הגבורה זה דבר טוב. רק הבעיה שהגבורה, כשהיא לבדה, היא לא במקומה. אז היא הופכת את האדם לברבר, לפרי אדם. מובן? אבל ודאי שיש מקום. רגע. אז גבורה זה דבר מצוין. גבורה זה מה שנותן לאדם עמוד שדרה. כן? בלי גבורה, האדם הוא מרשמלו. כן? הוא זה נמושה, זה כלום. לכן אמרו הגרמנים, ימח שמם וזכרם תפוע עליהם, הם אמרו, אנחנו רוצים עולם של גיבורים. היהודים מפריעים לנו בזה.
ברור?
מפריעים לנו בזה. לכן, כיוון שהם לקחו את הרעיון שהוא נכון, והפכו אותו לבלעדי, הוציאו אותו ממקומו, הוא הפך להיות זוועה. מובן? זה בדיוק מה שאומר בן עזאי. כלומר, אל תיבז לכל אדם, אל תפליג לכל דבר, כי לכל דבר יש מקום ושעה. רק תמצא את השעה, תמצא את המקום. מובן? יותר מזה, אלמלא המאבק של הגבורה בתקופה הפרה-היסטורית, האדם לא היה שורד את מה ש... את הדינוזאורים. מובן?
אז כל דבר ששואבים לתקופה מן האמת.
נכון, והוא כולו אמת במקום אחר. הוא כולו אמת בעולם אחר. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול באמת על העמדה שממנה מדבר בן עזאי. כי מה שאתה מתאר, זה עמדה ידענית מאוד, עם כאילו איזה...
בן עזאי לא אמר עדיין שהוא יודע, אבל הוא אומר שיש דבר כזה, שיש מי שיודע.
כי אני מזהה באיך שבן עזאי אמר את הדברים, איזה ענבה מסוימת לפי העולם. זאת אומרת, אל תיבז, זאת אומרת, אתה חושב שאתה יודע? לא, אתה לא יודע עדיין. אין לך דבר שאין לו...
לא, בשיחה, האמירה של בן עזאי שאין דבר שאין לו מקום, זאת אמירה בהחלט ידענית. למה? בגלל שהוא אומר, אני יודע שלדבר יש מקום. ולפי מה שאת אומרת, אני לא יודע אם יש לזה מקום, אולי כן, אולי לא.
לא, אני יודע שיש לזה מקום, אבל אני...
איך את יודעת?
אדם לא יודע. האדם...
רגע, אבל בן עזאי אומר שהוא כן יודע.
לא, הוא אומר, אין לך...
בן עזאי אמר... אז זאת אומרת הוא יודע? אז הוא יודע.
הוא יודע שזה מומצא. הוא לא יודע בדיוק מה זה.
אבל הוא יודע.
הוא יודע שזה
מומצא. את אמרת בהתחלה, שמה שבהסברה שלי בן עזאי, יש בעיה שזה ידעני. ועכשיו את הסכמת איתי שבן עזאי מסכים שהוא יודע משהו. מה הוא יודע? שלכל דבר יש מקום. גם אם הוא לא יודע מהו המקום. אבל הוא יודע שלכל דבר יש מקום. ואני שואל מאיפה בן עזאי לקח את התעוזה לומר את זה. זאת השאלה. כן, מה אתה אומר? אתה מבין מה שאני אומר?
לא מסכים
מה?
לא, אתה לא ענית לי בכלל משהו.
אני עניתי בעודך, אבל טוב, בואו ננסה להתווכח אחרי
זה.
לא, לא, נו, באמת. אל תעשי את התסוף נפגעת, נו.
לא, כן, אני אומרת שבן עזאי אומר באמת הנחיה מוסרית של ענבה. של אל תחשוב, אתה חושב שאתה...
אני מסכים, יש לך ענבה.
אתה חושב שאתה יודע שאתה יכול לבוז? לא, אתה לא יודע.
אבל מה אני כן יודע, לפי בן
עזאי? שיש לזה מקום.
יפה. אז זאת אומרת, פה יש ידיעה. בסדר, בסדר. זאת אומרת, אז בעצם אנחנו מחלקים את המחלוקת בינינו, עכשיו אנחנו מתחילים להשלים בינינו. זאת אומרת, בן עזאי אומר, אתה לא יודע מה המקום, אבל תדע לך, אני יודע, אני בן עזאי יודע שלכל דבר יש מקום, גם אני עוד לא יודע מהו המקום. זאת אומרת, וכאן השאלה היא, מאיפה בן עזאי לקח את זה שלכל דבר יש מקום? זאת השאלה. בבקשה. אפשר לקבל דברי איילה, שאיילה אמרה, כיוון שקדוש הוא ברא, אז מן הסתם יש לכל מקום. כן, בבקשה. אני אמרתי הרבה דברים. אתה אומר שהדברים האלה שאני אומר הם מסוכנים. א', אני מסכים איתך. שתיים, הדברים המסוכנים שאני אומר, הם מסוכנים בעיניך בגלל שבעצם הם עושים רלטיביזציה של הטוב והרע. בעוד שלפני כן אתה הגנת על עמדה בדיוק הפוכה. אמרת שגם רגע הקלקול הוא לא פחות קדוש ברגע התיקון.
כן, אולי יש איזה חינוך, אבל אני חושב שלא. אני יכול לזהות לעצמי את מידי התיקון והקודש, אבל להגיד את זה במובן אוניברסלי, אני לא הייתי מתיימר להגיד מתי העולם מתוקן ומתי העולם מתוקן.
אני גם בן עזאי לא אמר מתי העולם מתוקן ומתי לא, אבל מה שבן עזאי אומר, שיש דבר כזה. כלומר, האם בן עזאי אומר שהוא יודע את הסוד? אני לא בטוח שהוא אמר את זה, אני לא שמעתי, לא קראתי אותו אומר את זה. אבל דבר אחד בן עזאי אומר, ברור, יש סולם ערכים, ולכל דבר יש מקום, וכשהוא מחוץ למקום, אז הוא לא במקום. זה כבר דיון שבן עזאי לא אמר אותו. הבנת? אז אני לא יכול להגיד לך מה הוא חושב על זה. אבל דבר אחד ברור, שבן עזאי יודע שיש איזה מקום. אני אסביר אולי נקודה, בתוך הקשר אחר, זה אולי יוסבר. יש בספר יוב, בספר, בתנך, יש אדם שסובל. ואחר כך הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, והוא מבסוט. אבל הסבל ממשיך. מה קרה בין לפני ההתגלות ואחרי ההתגלות? פשוט מאוד. לפני ההתגלות, יוב חשב שאלוהים עזב אותו. ואז הסבל שלו הוא מחוסר משמעות. אחרי שאלוהים דיבר איתו, הוא אומר, אני באמת עדיין סובל, אבל אני יודע שלמישהו אכפת ממני, משמע שיש משמעות לסבלי גם אם אינני יודע מה היא. וזה כבר עולם אחר לגמרי. בסדר? עוד יותר טוב אם הוא ידע את המשמעות, אבל בינתיים הוא עוד לא יודע. עכשיו, מה שבן עזאי אומר, הוא אומר כמו העמדה של יוב. הוא אומר, אני יודע שיש לכל דבר מקום, גם אם אני אישית עוד לא יודע איך. בסדר? זאת אומרת שבן עזאי, וזה כאן נקודה שאני חושב שהיא חשובה, הוא נותן משמעות לכל דבר, ואף על פי כן הוא לא פוסט-מודרניסטי.
גם אם
הוא
לא רואה את המשמעות.
בדיוק, בדיוק. ואז השאלה היא, ופה אנחנו חוזרים לשאלה הגדולה, מאיפה בן עזאי לקח את האומץ לומר את זה? כן, אתה רוצה להגיד משהו?
מאיפה הוא לקחת?
האומץ.
ברגע שאין כאן...
לא אומץ, אלא אומץ.
ברגע שאין אובייקטיביזציה של המוסר, אז בסוף זה אותו דבר. אז אנחנו כן מתעסקים בפוסט-מודרניזם, וכן מתעסקים בערכים שעליהם מתחבים, והדברים הם כן רלטיביים, ואז אי אפשר לבוא ולהגיד...
למה זה רלטיבי? נכון, בן עזאי חושב שיש עוד מוצר ביקים.
הדברים שהם במקום ובמקום, וכשהאיש עושה את הדבר הנכון, הוא עושה את הדבר הנכון.
נכון.
וכשהוא לא עושה, אז אמור משהו לקרות, אנחנו אמורים לחוות איזה, לא יודע מה, דיסרמוניה או משהו כזה. אבל הוא בעצם, אבל הוא בעצם אומר שהוא לא יודע מהם הקריטריונים,
אני לא יודע, לא, בן עזאי פשוט לא דיבר על זה, מהו הקריטריון, אז יכול להיות,
לא, אז מה הטענה פה?
גם אם אין לו הקריטריון, הטענה היא נכונה, אל תייבז. כלומר, כשאתה רוצה לעמוד על דעה שנראית לך לא נכונה, כדי להפיק ממנה הייתי אומר, את התועלת המרבית, אתה צריך לדעת מאיפה זה בא. אתה צריך לחקור, ואתה צריך לדעת שזה בא מאיזשהו מקום. אני אגיד אולי אפילו איזה התחלה של קריטריון, אני אעיז להגיד התחלה של קריטריון. ככל שדבר נראה יותר מטופש, סימן שהשורש שלו יותר עליון. כן, ברור. למשל, לא, למשל מה שהמשוגעים אומרים. למשל, אני אביא לכם דוגמה. יש לכם דוגמה של משהו מטופש? יאללה, נסו.
זה נגד הקאפ.
מה?
ברוב המקרים זה יש גם נגד הציבור, נגד ה...
זה בעצם יהיה יציאה משהו
לא. שהעולם הוא לוח שטוח שמונח על גב של צב שיושב על הרימה של צבים.
זאת אומרת, הנה, דוגמה. הנה, זה ממש מטופש. העולם הוא בעצם משטח שעומד על שבעה פילים שעומדים על צו שעומד על שצף באוקיינוס. בסדר? אז זה נראה לך מטופש. בסדר? עכשיו אני חושב שזה ממש לא מטופש. יש לזה מקום עמוק מאוד. ייתכן שכן. השאלה איזה טיל אני אטיס ולאיזה ירח. אבל, לא, אבל בהחלט יש מקום לדבר הזה. כי קודם כל, המחשבה שהעולם הוא שטוח, זו מחשבה מוסרית. כי עולם עגול זה עולם שבו אין מדרגות. אז זה שאני רוצה שהעולם יהיה ישר, זה כבר חשיבה ערכית. זה שאני רוצה שזה יעמוד על משהו יציב, ודאי זו תביעה ליציבות. זה שאני רוצה שזה יהיה שבעה, ולכן מצאתי את הפיל, שהוא באמת בעל החיים היציב ביותר שאני יכול להכיר. וזה שאני בונה את זה על שבעה, זה בגלל שאני חי בעולם תלת ממדי שבו יש מעלה ומטה ימין ושמאל קדימה ואחורה ונקודת אמצע, אז זה שבע נקודות. וזה שזה העולם מתקדם, זה הצו, וזה הוא מתקדם לאט, ודאי. ויש פה אוקיינוס של מחשבות בלתי ניתנות להשגה, אז זה ודאי שהצו הוצף על גבי האוקיינוס. לכן אני חושב שזה מאוד מאוד הגיוני כל האמירה הזאת. כן, אלא מה? לא, אבל אני רוצה קצת ללכת קצת יותר לעומק, תרשו לי. יש, למשל, אני אביא אולי דוגמה, זה דיברנו על זה פעם בשם רבי נחמן ברסלב, מה שהוא אומר על בתורס המחדלת של ליקוטי מוהר"ן, על זה שיש בעולם שני מיני אפיקורסות. זוכרים את זה? לא? שני מה זוכר? אני יכול בכל זאת לחזור על זה? בסדר. יש בעולם, אומר רבי נחמן מברסלב, שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות רגילה, ויש אפיקורסות חמורה. האפיקורסות הרגילה, הוא קורא לה האפיקורסות, אפיקורסות הבאה משבירת הכלים. מה זה אפיקורסות הבאה משבירת הכלים? הכלים נשברו. כיוון שהכלים נשברו, אז השברים שלהם מפוזרים. ואז אנחנו בעולם שבו אנחנו צריכים להדביק שברים. אנחנו בעצם בפאזל ענק, שאנחנו צריכים לבנות אותו מחדש. ואז יש ויכוח, איך בונים את הפאזל? אחד אומר, הנה, החתיכה הזאת מתאימה לחתיכה הזאת, והשני אומר, אתה אידיוט, זה בכלל לא מתאים, זה עושה ציור מעוות, אתה צריך לזרוק את החתיכה הזאת, לשים חתיכה אחרת. בסדר? קוראים לזה ויכוח על ערכים. כלומר, אחד יש לו עולם ערכים כזה, א' וג' וד', השני אומר, מה פתאום? אתה לא מבין שום דבר. הסדר האמיתי של הערכים זה ב', ג', א', ד'. השלישי אומר, אתם בכלל לא הבנתם כלום. הסדר האמיתי זה ו', ת', ע' וא'. בסדר? כלומר, יש מערכות ויכוחים בין בני אדם, וכל אחד אומר שטות משלו, וזה נקרא אפיקורסות שבא משבירת הכלים. איך מתקנים את זה? אז זה אומר, דע מה שתשיב לאפיקורס. מה זה צריך להשיב? להשיב לו את סדר הערכים. אבל דבר אחד מקובל על כולם, זה שיש ערכים. לעומת זה, יש אפיקורסות מסוג שני. אפיקורסות הבאה מהחלל הפנוי. מה זה אפיקורסות הבאה מהחלל הפנוי? עליה נאמר, כל באיה לא ישובו. אי אפשר להשיב עליה. למה? כי היא טוענת דברי ליצנות. מה זה הליצנות? זה לומר שאין ערכים. נדה, אפס, זירו. המחשבה הזאת אין עליה תשובה. אז זאת אפיקורסות עמוקה יותר. ברור? זה בעצם נמצא בפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית של האבסורד. שם זה נמצא. מה אומר לך רבי נחמן? השורש של האפיקורסות הזאת, כיוון שהיא חמורה יותר מהאפיקורסות הזאת, השורש הוא יותר עליון. מהו השורש? ואיפה זה בא, האפיקורסות הזאת? היא באה מהחלל הפנוי. החלל הפנוי הוא ההכרח לפנות את היש, היש האלוהי, האינסופי, על מנת שהעולם יהיה. יוצא לפי זה שאלה שאומרים שאין ערכים, יש להם אינטואיציה יותר גבוהה מאלה שמתווכחים על ערכים לא נכונים. ברור? יש פה אם כן איזו התחלה של סולם, שעל פיו אתה יכול לדון באופן אינטואיטיבי את המקום של כל דעה ודעה.
אלמלא... זאת אומרת, למה שאין כאן מקום לערכים נוספים?
לא, אבל פה זה היעדר הערכים. היעדר הערכים הוא הבסיס לערכים. יפה. החלל הפנוי הוא ההתחלה של הכלים. אבל לפני שיש כלים, יש היעדר כלים. אז מי שמודע להיעדר הכלים, מי שאומר אין משמעות לשום דבר, זה בגלל שהוא משיג דברים גבוהים יותר. ברור? אז יש לנו פה עיקרון מאוד עמוק שאומר בן עזר.
איפה החילוניות?
אין לך דבר... החילונות? אה, היא נמצאת פה. החילונות נמצאת כאן. הפוסט-מודרניזם נמצא פה יותר, נכון, בהחלט. אבל החילונות סתם, סתם חילונות זה פה. דתות, פילוסופיות, הכל יש. כן? זאת אומרת, סתם אפיקורסות זה לא דבר מסובך. כן? זה שנקרא דם, מה שתשיב לאפיקורוס. אבל יש אפיקורוס שעליה נאמר...
חרדים.
גם זה בתוך זה, זה לא... זה הכל באותן טעו... סך הכל שנייה של כלים שבורים. מה?
אני לא הבנתי מה. למה זה יותר הגיוני?
מה?
ש...
מה יותר הגיוני?
לא,
אמרתי שככל שדבר הוא נראה יותר ליצני, השורש שלו יותר עליון.
אז למה זה יותר עליון?
יותר עליון בגלל שזה נובע מהחלל הפנוי, והחלל הפנוי מקורו עליון יותר מן הכלים.
מה זה בדיוק החלל הפנוי הזה?
החלל הפנוי, אני אסביר בדיוק מה זה. החלל הפנוי...
אתה יכול גם להסביר אותה מה זה אפיקורסות?
רק שנייה, יש פה כמה שאלות, אני לא יכול לעשות אותו ביחד. כן. אתה שואל מה זה החלל הפנוי? אני יכול לענות לו? בסדר. החלל הפנוי זאת האפשרות שתהיה בכלל מציאות. כלומר, כל זמן ש... זה מושג בקבלה. כל זמן ש... זה נכון, זה בקבלה. כל זמן שהמציאות האינסופית ממלאת את הכל, אין מקום לשום מציאות אחרת. לכן, כביכול, האינסוף מפנה מקום בתוכו, כדי שיהיה מקום למציאות אחרת.
זה בעצם החלק שמסר
והאינסופים. זה החלק הזה. בסדר. עכשיו אנחנו מתחילים להבין את בן עזאי קצת יותר לעומק, אני חושב. כן, אין לך דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. כן.
זאת אומרת שאפשר לומר...
אני עוד לא גמרתי עם בן עזאי, תדעו לכם, כן.
אפשר לומר שכשאדם אומר שהוא לא מאמין באלוהים,
כן.
אז זאת אומרת שיש אצלו איזשהו חלל פנוי, שהאינטואיציה שלו היא גבוהה יותר מבן אדם שאומר שהוא מאמין באלוהים, אבל האלוהים שלו הוא א', ב', ג', ד'. ומתוך כך יש לו איזשהו אינטואיציה שהיא בריאה יותר.
זה נכון בתנאי אחד, שהוא באמת לא מאמין באלוהים. זה דבר מאוד נדיר. זה כמעט ולא קיים אנשים כאלה, אבל אם יש אחד כזה, הסימן שהשורש שלו מאוד גבוה. כן? המשל לזה... יהודי, לא, דווקא גוי, בשם אלבר קאמי, שמעת עליו? כתב הדבר, למשל, האדם המורד, ועוד כמה דברים.
הזר.
כן. הוא היה סופר. סופר, פילוסוף. הוא טען שהעולם כולו הוא אבסורד אחד גדול, אין משמעות לשום דבר. בסדר? והוא באמת חשב את זה ברצינות. עכשיו, תאר לעצמך שהאיש הזה, אחרי מותו, מכניסים אותו לגן עדן. מה עשית לו? הרגת אותו. לא, צריך להבין, זה נורא. בשביל אלבר קאמי להגיע לגן עדן, זה סתירה עצמותית לאישיות שלו.
הוא עוד חי?
לא, הוא מת מזמן. הוא מת בצורה אבסורדית, הוא מת בצורה אבסורדית בתאונת דרכים. כן. אבל זה מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, יש אנשים שגורלם איננו שייך לגורל הרגיל של האנשים. גן עדן, גהינם, דברים כאלה, זה קטן עליהם. אבל זה נדיר. כפי שאמרתי, בדרך כלל האתאיסט היהודי, למשל, זה סוג של יצירה מוזרה. מכירים את הסיפור שסיפרתי על האבא שרוצה להתבולל? אתם זוכרים את זה? מה?
עם החמיץ?
לא. אבא הגיע ממזרח אירופה לאנגליה, הוא רוצה להתבולל מהר, אז הוא שולח את הילד שלו לבית הספר של הגויים, כדי שיתבולל. יום אחד חוזר הילד מבית הספר, אבא, היום למדנו על דת. כן, מה למדתם? למדנו שיש אב ויש בן ויש רוח הקודש וכל זה אחד. אז האבא אומר, מה? יש רק אל אחד ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. לא? זה בערך כלל האתאיסט היהודי. זה קשה למצוא האתאיסט אמיתי. טוב, בבקשה. נכון. זה בדיוק, זה מאוד יפה מה שאתה אומר. הנביא ישעיהו אמר את זה. לבזון נפש, למתעב גוי. מלאכים יראו וקמו, שרים והשתחוו. כלומר, שהעמדה של היהודים במשך כל השנים של גלות, זה היה עמדה של בוז. חוכמת המסכן בזויה. ודבריו אינם נשמעים. לכן אפשר לומר שאחד הדברים המרכזיים שיש בשיבת ציון, זה העובדה שמפסיקים לבוז לנו, שפחות חושבים שיש לנו מה לומר. היה אחד שאמר את זה עוד לפני 350 שנה. זוכרים מי זה היה? ז'אן-ז'אק רוסו. הוא אמר בספרו על החינוך, אמיל, הוא אמר את המשפט הבא. באוניברסיטת הסורבון ברור למעלה מכל ספק שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. אבל אצל רבני אמסטרדם אין שום ספק שאין שום קשר בין הנבואות של ישעיהו לבין ישו. לפיכך, נראה לי שלעולם לא אבין את היהודים עד אשר תהיה להם מדינה משלהם ואוניברסיטאות ובתי מדרש שבהם יוכלו להתבטא ללא פחד, רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. עוד זאת? יש פה איזה חוכמה?
זאת אומרת, אבל... גילו שיש לו היה מסורת.
נו, באמת. כן. נכון. לא, יש מדרגות בבוז. יש מדרגות בבוז. ויש גם מדרגות בריחוק מן המקום ומן השעה. אותו שורש, אתה צודק. הרע זה אותו שורש בכל מדרגותיו. אבל יש הבדל בין אושוויץ לבין דקירה של דבורה. זה לא אותו דבר. למרות שזה רע וזה רע. בסדר? אז כמו כן, לא להיות במקום, השאלה היא עד כמה אני לא במקום. המקום זה הנקודה שבה אני צריך להיות. למשל, אני אתן דוגמה פשוטה. אדם מחזיר את הנשק להפסנאות בסוף המילואים. מניסיון אישי שמתי לב שבתור להחזרת הנשק, נאמרים מילים מכל מיני סוגים שאינני יכול לחזור עליהם. בסדר? עכשיו, המילים האלה לא מפרים לאף אחד, זה בסדר, זה הנורמה, זה המקום שבו מדברים ככה. עכשיו, אם עשירית מזה היה נאמר על במת הכנסת מול המליאה, הממשלה הייתה נופלת. ברור? כי הדבר לא היה במקום. מובן? אז לכן, כל אחד יש לו מקום. אני אגיד יותר מזה, בתפילת יום הכיפורים, עוד מעט יום הכיפורים, אתם יודעים? בתפילת יום הכיפורים יש משפט מדהים. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה פירוש המשפט הזה? כמה זמן עבר שלא נוצרתי?
5 מיליון.
נגיד, מאז המפץ הגדול, 14.6 מיליארד שנים, בערך. אל תיקח אותי על הדקה. בסדר? זאת אומרת, יש זמן עצום, מאז ראשית ההוויה ועד עכשיו, עד שנוצרתי, שבו לא נוצרתי. אתם יודעים מה זה? 15 מיליארד שנה לא להיווצר? זה אומר שלא היו צריכים אותי. כי אם הייתי נצרח למשהו, הייתי נוצר. זאת אומרת, שאם עכשיו נוצרתי, זה סימן שהגיע הזמן שלי למלא תפקיד במציאות, שאף אחד אחר, חוץ ממני, לא יכול למלא אותו. רק אני יכול להיות אני. וזה נותן משמעות עצומה. לי, למקום שלי. זאת אומרת, רגע, מה את אומרת?
המשפט הבא
מה זה?
בנו,
ודאי, זה ביום כיפור. ביום כיפור, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד במה אני לא בסדר, נכון? יש יום בשנה שבו אני צריך להגיד במה אני לא בסדר. אז כשאני לא בסדר, אני אומר, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אבל יש עוד זמנים בחיים. אבל המשפט, איני כדאי, בא לומר שיש לי משמעות, שבלי זה הרי לא הייתי נוצר. עובדה שנוצרתי. סימן שיש לי מה לעשות. בסדר? עכשיו, זה שזה, עכשיו זה יום הכיפורים, ואני בא להגיד במה אני לא בסדר, אז כאילו לא נוצרתי. אגב, יש גם הסבר של האנוסים למשפט הזה. האנוסים בספרד. היו אומרים, עד שלא נהייתי נוצרי, כאילו לא נוצרתי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. זה ההסבר של האנוסים בספרד. עכשיו שהקצת הבנו, אז אנחנו עדיין שואלים שתי שאלות. שאלה ראשונה, מאין התעוזה לבן עזאי לומר את זה? כל שיף
יוואקטו דהב.
כל שיף? יוואקטו דהב. כן, כלומר, כל מילה.
כל דבר בזמנו זהב.
נכון, יש ביטוי כזה, וזה בעצם לקוח מן המשנה הזאת.
כן.
ודאי. הרי הפתגמים האלה הם מאוחרים יותר מהמשנה. המשנה היא עתיקה. עכשיו, אני רוצה להבין... מה? אני גם כן רציתי להציע, אבל תיתן תשובה אתה. מה? לא, אז אחרי זה כבר לא תעיז. נו, תבר. אבל תעשה את זה קצר, יש עד מעט זמן. הוא קרא את זה בתנ"ך. מה הוא קרא בתנ"ך? זאת אומרת שהתנ"ך הוא סיפור עלילה ארוך, שבו אנחנו רואים שכל מיני דברים שלא היה להם מקום, פתאום יש להם מקום. ואם הוא לא היה קורא את זה בתנ"ך, אז הוא לא היה יודע. כלומר, זה אפשרות, אני מקבל, זה נחמד מאוד, אומר, פשוט בן עזאי קרא בתנ"ך, והוא ראה, הוא קרא אולי במציאות גם, הוא ראה שדברים שחשבתי שאין להם מקום, מה? מה הוא קרא בקהלת? סוף דבר, לכל זמן ועת לכל חפץ. נכון, אז אני יכול לשאול גם את קהלת מאיפה הוא לקח את זה. בסדר? אני יכול לשאול גם, בסדר, מקבל, אבל, ואני יכול לשאול את התנ"ך, מאיפה התנ"ך יודע את זה? מה מילואים? מילואים אמר, אין לך דבר שאין לו מקום? ככה הוא אמר, כן, מה אתה אומר?
אני חושב שהוא קצת פחות קשור. אני לא מצליחה להבין פחות עליהם מאיפה זה בא, למרות שאתה מדבר על זה כאילו זה ממש ידיעה, אבל ברגע שאין לזה איזשהו קריטריון מסוים, זה פשוט הופך להיות תלות מהמציאות. אם אני מכניס לזה קריטריון מסוים, זה כבר לא אובייקטיבי, זה הופך לסובייקטיבי.
כן, אבל אני רוצה לדעת, הרי בן עזאי רוצה שאני אלמד את הדברים שלו. כן? בן עזאי רוצה את זה, נכון? אם לא, הוא לא היה כותב את זה. אז אני רוצה להבין, בן עזאי, אתה רוצה שאני אחשוב ככה, תגיד לי, איפה אתה לוקח את זה? זה לא הגיוני לשאול שאלה כזו?
לא, זה הגיוני, אבל גם אם אני יודעת מאיפה זה בא, זה לא באמת, כאילו, זה יכול ללכת ולהשתמע תמיד לשני פנים בכל צד שניקח בערך מסוים, בדיון מסוים.
למה? איך אתה יודע, למשל, מה המחיר של קופסת גפרורים?
זה לא המערכים שלי בעצם.
הטענה הזאת היא טענה כמעט חסרת משמעות,
זה כמו
שכתוב
לפעמים
על
סטיקרים, הכל לטובה, תן חיוך, הרי זה נשמע כמעט שטויות במצב בניות.
יכול להיות, אני רוצה לדעת
מיניים. תן חיוך, אז אותו דבר, הוא בא
ואומר,
אין לך...
כלומר, בן עזאי הוא...
אין לך אדם שאין לו שעה, בדיעבד זה תמיד יכול להיות
נכון. אני רוצה לדעת מיניים לו.
אבל בדיעבד זה תמיד יכול להיות נכון.
כלומר, אתה אומר שלא יכול להיות שיש לו מקור.
אני לא אמרתי את זה, אבל אתה לא יכול להגיד את ההפך.
לא, מה זה משנה, השאלה אם הוא צודק או לא.
אבל אני רוצה לדעת אם הוא צודק.
לא, אבל נשנה מה הוא סולם הערכים לפי בולך, כי אז הוא בעצם בא ושם את
אתה עם העולם הרכים שלך תקווה שזה הזמן. גם מי שכתב את הסטיקר תן חיוך הכל לטובה, מן הסתם שאם אני אשאל אותו מניין לך מה שכתבת בסטיקר, יהיה לו תשובה.
מה התשובה?
אז כן מתחיל לעניין אותך אם ככה. לא, אני פשוט שאלתי שאלה, אני עמדתי לתת תשובה, ואני מותקף על זה שאני רוצה לתת תשובה לשאלה. זה מאוד מוזר, אני לא יכול לתת תשובה כל זמן שלא הבנתי למה אתם תוקפים אותי. לא, אבל אתה מבין מה שקרה פה? לא רוצים לדעת מאיפה בן עזאי יודע. זה מדהים, אנחנו כבר דנים בו שעה וחצי, ואסור לנו לדעת מאיפה הוא לוקח את זה. מה? אומר, יש לזה מקום.
בדיוק.
יש לזה מקום, זאת אומרת שיש דבר שהוא מחוץ...
לא מתחייב למה, אבל הוא... כי הוא לא מגדיר במדויק את הזמן ואת
ה... יכול שהוא לא מגדיר, אבל מאיפה הוא יודע שלכל דבר יש מקום? איך הוא יודע את זה?
אבל גם במציאות הוא רואים.
אז זאת אומרת שמה מציאות. והוא אומר מהתנך.
לא, גם מהתנך, גם המציאות, אפילו המשוואה הפשוטה, של תכונות נפש. יש תכונות נפש מסוימות. תלוי לנו את הצייר את זה.
האם אתם רוצים שאני אגיד לכם את דעתי אחרי יום כיפור?
כן, לא.
רוצים עכשיו?
לפני
יום כיפור?
יש עוד זמן.
אז אולי אני אגיד גם כן מה שאני רוצה לומר, כי גם לי מותר לדבר פה.
כן.
ההסבר הוא פשוט. בן עזאי הוא מונותאיסט. הוא מונותאיסט אמיתי. הוא מאמין שהשם אחד. אם השם אחד, באופן אולטימטיבי לא תיתכן דואליות. באופן אולטימטיבי לא תיתכן דואליות.
הוא קיים בכל, בטוב ובטוב.
כי אם הוא בכל, אם השם אחד, אז הוא בכל. ולכן לכל יש מקום. זה בעצם הבסיס של דברי בן עזאי. כלומר, ברגע שאדם מאמין שהשם אחד, מתבקש מזה מה שאמר בן עזאי, פשוט מאוד. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מאוד חשוב, תשימו לב לדבר שלא כמעט ולא הדגשנו אותו. מה הוא נתן לאדם ומה הוא נתן לדבר? לאדם הוא נתן שעה, ולדבר הוא נתן מקום. זה הבדל עצום. השעה, הזמן, זה האופן האנושי של הקיום. בעוד שהמקום זה האופן העולמי של הקיום. למה הכוונה? מה זה אדם? מה היחס? הייתי אומר, איך האדם חי את העובדה שהוא בעולם? האדם חי את העובדה שהוא בעולם דרך הזמן. לכן אין לך אדם שאין לו שעה, לא אדם שאין לו מקום. לעומת זה, כל דבר שהוא רק דבר, אז הוא סתמי, יש לו מקום, אבל אין לו שעה. מובן ההבדל? זאת אומרת שהקיום של האדם מובן במונחים של מוסריות, בעוד שכל השאר המציאות יש לו קיום של ישות. כן? מה? הזמן זה קשור למוסר מסיבה פשוטה, שהזמן הוא לא סתמי. כלומר, אין רגע אחד דומה למשנהו, אז זה יוצר כבר סולם ערכים. בסדר? היה גוי אחד, סרטר, הוא אמר את זה. סרטר, כן. הוא אמר שהאדם הוא היצור היחיד שאפשר לומר, שמתחיל מן ההכרה. בכל שאר מציאות, לא מתחילה מן ההכרה. אז זה בעצם מה שאומר גם בן עזאי, מבחינה מסוימת, אין לך אדם שאין לו מה? שעה. אין לך דבר, שאין לו מקום. עד כאן להיום, שנה טובה, שבוע הבא, לא יתקיים השיעור. מה? גם בעוד שבועיים הוא לא יתקיים. זה יהיה שמחת תורה, מה אני יכול לעשות?
אגב, באיזה שנה הוא חי, בן עזאי?
מתלמיד של רבי עקיבא. אבל בעוד שלושה שבועות יתקיים השיעור בעזרת השם. זה הלץ, זה הלץ, הלץ.
אני מצאתי את זה עכשיו.
איפה? איפה זה נמצא?
כן, זה נראה לך את זה... כן. במקום להתכתב איתך, אני חושב שאותך. אני לא יודעת מה לעשות מבחינת הצום. אני לא...
אבל...
אני לא מאוזנת מבחינת בלוטת הטריש.
כן, ו... מה אומר הרופא?
אני מזמן לא מתייחס לרופאים. כן. הם לא אומרים כלום.
אבל מה זה עושה בלוטת הטריש? מה עושה בלוטת הטריש?
חיית על כל המטפוליזם של הגוף פחות או יותר.
ואז מה יקרה אם אתה עצמי?
לא יודעת.
אז איך אני יכול לתת לך עצה?
לא, אבל אני אפילו לא, טכנית לא יודעת מה לעשות.
זו שאלה רפואית.
מה?
זו שאלה רפואית. זאת אומרת, מה את עושה? את כן לוקחת כל מיני דברים? את אוכלת?
אני לוקחת.
מה את לוקחת?
כדור, הצמחים.
הכדור הוא מר או מתוק?
כדור? זה לא קל.
אם את יכולה לעשות אותו קצת מר, נגיד לבלוע אותו עם משהו קצת מר. אז אין לך. צמחים מרים.
צמחים מרים, כן.
אם זה מר ובלי מים, אז זה בסדר.
אוקיי.
כן, כלומר, תרופות או כדורים או צמחים.
כי שעבר, אני הצלחתי לעשות עם הצמחים.
כי מר זה דבר שלא מברכים עליו, כי אין לו הנאה.